שיר ידוע, אבל האמת היא שאני מבקש למקד את הדברים במטבע של ברכה של לוקת המזון. שם אנחנו, בברכה השנייה של לוקת המזון, בפתיחת ההודעה לקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל, אנחנו קוראים מטבע ברכה של חכמים, עבר לך השם אלוקינו, השנחלת לאבותינו, ארץ חמדה טובה.
השייכות המובהקת של מטבע הברכה הזה לברכת המזון, הוא גם עולה מהקיצור של ברכת המזון, מברכה אחת מעין שלוש. גם שם, במטבע הברכה, חכמים שימרו את מטבע הברכה הזה, וכך אנחנו מודים על המחיה, או כל אחד מהתחליפים שלו, ועל תנובת השדה, ועל ארץ, חמדה, טובה ורחבה, שרצית והנחלת לאבותינו לאכול מפריה ולסבוע מטובה. וזה לא המקום והזמן להאריך בנוסחאות של ברכת המזון. אני רק אציין שמטבע הברכה שלנו, ככה יותר טוב? בסוף כל ה-20 דקות ילך על המיקרופון. בסדר, אמרו לנו לגמור בזמן. אני רק אציין שמי שעוקב אחרי מטבעות הברכה של ברכת המזון, בסידורים עתיקים, הוא רואה שהייתה איזושהי תזוזה על מה שנמצא בכל הנוסחאות כולם. מהראשון שבהם עד האחרון שבהם, זה מטבע, זה הביטוי הזה, ארץ חמדה טובה ורחבה, גם בכל הנוסחים המפויטים, שאחד מבוגרי הישיבה חוקר אותם, דוקטור אבי שמידמן, הוא פרסם את זה כבר כמה מאמרים, זה נמצא בכולם. המדובר באיזשהו מטבע ברכה מובהק, ממטבעות הברכה הוא מושתת על לשון המקרא. זו תופעה שאיר עליה הגאון מבילנה, בהערה קצרה על משנה בתחילת ברכות, שם על דברי המשנה, שעל פירות האילן הוא אומר בורא פרי העץ. העיר הגאון מבינה, יש פה משהו מוזר, לכאורה על פירות האילן צריך לברך בורא פרי האילן, או לפחות לומר על פירות העץ בורא פרי העץ. כן, והגאון העיר, והדברים פותחו מאוד במחקר הלשון המודרני, פרופסור קוצ'ר כתב על זה לא מעט, שבמטבע הברכה משתמשים הרבה במטבעות לשון מקראיות, וכך אותה משנה בברכות, בלשון חכמים קוראים ל... אני אגיד קוראים לעץ אילן, זה לא נשמע טוב, the wood, כן? the tree, קוראים אילן, ולכן חכמים בלשונם אומרים על פירות האילן, ואת מטבע הברכה, בורא פרי העץ, הוא בלשון המקרא, וככל הנראה רומז גם לפסוק בבראשית א', בו מתוארת פרי העץ שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם הראשון לאכול. זו תופעה רחבה, גם הביטוי ארץ חמדה טובה ורחבה הוא מושתת על לשונות מקראיים, חלק מהביטוי, הביטוי כולו לא מופיע בשום מקום בתנך, הביטוי השלם, ויש פה החלאה של מקורות שונים. כן, נתחיל בביטוי ארץ טובה, שהוא ביטוי שלוקח אותנו למקום הכי ברור לחפש פה, עוד לפני שיש לאדם פרויקט השוט, והוא בדברים ח' פסוק ז' במסגרת הפרשה שמהווה את המקור לחובת הברכה, לברכת המזון, והיא הפתיח של אותה הפרשה, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה. הביטוי ארץ טובה ורחבה, גם הוא נמצא במקרא, במקום אחד, בתחילת, בפרק ג' בשמות, בהתגלות של הקדוש ברוך הוא למשה, שהוא מתאר לו שהוא יורד להציל את עם ישראל, אז הוא אומר לו, זה לפניכם מי שמסתכל, וירד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש וכו'. והביטוי ארץ חמדה הוא ביטוי שמופיע שלוש פעמים, פעמיים בנביאים, פעם אחת בכתובים. אתם יכולים לראות פעם אחת בירמיהו, פעם שנייה בזכריה. אותי מעניין בעיקר תהילים, קובב פסוק כ"ד, שם במסגרת פרק שמתאר את כפיות הטובה ואת חטאי עם ישראל, מתואר מצד אחד חסדיו של הקדוש ברוך הוא, ומצד שני התגובה והתשובה של עם ישראל, ושם המשורר מתאר בפסוק כ"ד, וימסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו, שזה תמצית חטא המרגלים. עכשיו, לגבי כל התופעה הזאת של השימוש במטבעות לשון מקראיות כבסיס למטבע הברכה, דומה, וגם, אני רק אומר את הדברים ממש בקיצור, שזה לא רק עניין אסתטי לתפארת המליצה, כי לשון המקרא הוא יפה יותר, או נאה להשתמש בלשונות ארכאיים, שזה תופעה ב... עכשיו זה חזק מדי. מי גביר את זה כל כך? צריכים את זה. לא שומעים, אוקיי. זה לא רק עניין של אסתטי, אלא דומה שהוא גם בעל משמעות רעיונית. או בלשון אחרת, השימוש בלשונות המקראיים הוא מתאים את הברכה במשמעויות וברעיונות שמצויים בפרקים המקראיים. כן, וכתב על זה מי שמתעניין, הרב ברויר בפרקי מועדות, הוא העיר על הקשר בין מטבעות של ברכות הנהנין לבין לשונות של פרקי הבריאה, והדברים ברורים, שאדם עומד לאכול, הוא במטבע הברכה מציין לכך שהוא אוכל אוכל שניתן לו מידיו של מקום, מה שמפורט שם בפרקי הבריאה. ובלשון פשוטה בהקשר שלנו, שחזל מקפידים שנחזור מדי ברכת המזון, מדי ברכה אחת מהן שלוש, על הביטוי ארץ חמדה טובה ורחבה, הם לא רק אומרים ביטוי נאה, אלא הם גם מלמדים אותנו על היחס והזיקה שראוי שאדם יחוש כלפי ארץ ישראל, והיא לא פחות מחמדה. שאדם ירגיש שזאת ארץ חמדה, לא רק ארץ שהוא גר בה, לא רק ארץ שניתנה לנו מידו של מקום, אלא ארץ שאנחנו חומדים אותה. והרעיון הזה שיש לחמוד את ארץ ישראל, הוא גם רמוז ב... גמרא מופלאה במסכת סוטה בדף י' ד'. שם הגמרא אומרת, זה מקור ה', מי שרוצה להסתכל, דרש רבי סמלאי, מפני מה נתאווה משה רבינו להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך, או לסבוע מטובה הוא צריך? כל מי שמקשיב לשאלה של הגמרא, הוא קודם כל שם לב לקשר בין הגמרא הזאת לבין מטבע הברכה של ברכת המזון, שכן הביטוי לאכול מפריה, לסבוע מטובה, נמצא במטבע ברכה של ברכה אחת מהן שלוש. אז זו גמרא שהיא מהווה ראי לברכה אחת מהן שלוש. ולשון השאלה, מפני מה נתאווה משה רבינו להיכנס לארץ ישראל, גם הוא לוקח אותנו לביטוי הנוסף החסר, חמדה, שכן חמדה ותאווה הולכים יחד במקרא. זה בראש ובראשונה מתחיל בתיאור הפשוט של... חטא גן עדן, וברור שהגמרא כאן מדברת עם חווה, כאשר מצד אחד בפרק ב' התורה מתארת את העצים שמדובר על עץ נחמד למראה וטוב למאכל, למי שלא שמע טוב, נחמד וטוב נמצא בארץ חמדה טובה, ובפרק ג' שהגמרא הזאת ודאי משוחחת איתה, כשמתואר החטא של האישה, אז מתואר שם כך, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל. ושאלת הגמרא היא בעצם מציבה את משה כסוג של ראי לחווה. האם משה רבינו התאווה לארץ כי הוא רצה לאכול מפירותיה, כשם שחווה התאוותה, ראתה שהעץ תאווה וחמדה לאכול? וכאן הגמרא נותנת לנו תשובה ברורה, שגם התשובה מדברת עם גן העדן, והיא אומרת כך, אלא כך אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין מתקיימים אלא בארץ ישראל, אכניס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי. וגם התשובה הזאת מדברת עם חווה, שכן, בגן עדן, מה קרה שם? היה עץ שציוו לא לאכול ממנו, ו... חווה, ובעקבותי האדם, אכלו מהפירות אותו עץ. הגמרא אומרת, משה רבינו אין לו תאווה לפירות בלבד, הוא תאב לה למצוות שמצווים על הפירות. במילים של בעלי הסוד נאמר, שכשאדם חומד את ארץ ישראל, או כשאדם מתאווה לארץ ישראל, יש בזה סוג של תיקון של חטא גן העדן. כוח החמדה והתאווה שקיים באדם, הוא מוטבע בו מראשיתו. בבראשית ג' הכוח הזה מתעורר, ומה שאנחנו גם רואים, שאחרי שהכוח הזה התעורר, הקדוש ברוך הוא עשה עליו אנטר, כלומר הוא נשאר בתוך העולם האנושי. ובצד זה שהתורה בעשרת הדיברות מדברת גם עם חטא גן עדן, היא אומרת לא תחמוד ולא תתאווה, בצד זה התורה עצמה היא גם מלמדת אותנו, שאדם יכול להתאבות במידה והוא יודע לתקן את אותו חטא של גן העדן. בגן העדן התאוות עברו על רצון הבורא. התאווה משכה אותה לאפר את רצון הקדוש ברוך הוא שציווה לא לאכול. אבל התורה אומרת בספר דברים, בהקשר אחר לחלוטין, נמצא פה? לא נמצא פה, בסדר, אני אגיד לכם אותו בעל פה, נמצא בדף שלי. כן, בדברים י' ז', כי התורה מתארת אדם שעולה לפני השם ומביא איתו את מעשר שני, אז היא אומרת שם, ונתת כסף בכל אשר תאווה נפשך. או בלשון אחרת, אדם יכול לאכול כל אשר תאווה נפשו. אם בבראשית ב' וג' התאווה היא לפירות, וגם בגמרא בסוטה, במהלך התורה, משם ואילך התאווה היא תמיד לבשר. וכאן הפסוקים אומרים, בכל אשר תאווה נפשך בבקר ובצון וביין ובשחר, ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני השם אלוקיך, ושמחת אתה וביתך. אדם יכול למלא את כל אשר תאווה נפשו, אם הוא לא מתאווה לקחת חפצים של אחרים, אלא אם הוא יודע לאכול לפני השם. ואכילה לפני השם, כפי שמצוין פה, כוללת בתוכה לא רק גיאוגרפיה, לעלות למקום הפיזי שנקרא לפני השם, אלא היא כוללת בתוכה את לשון הפסוק הבא, גם הידמות לדרכי הבורא, וזה והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו, כי אין לו חלק ולחלה עמך. ובלשון אחרת, דאגה לחלש. אנחנו רגילים לחשוב על תאווה כמשהו בלתי מרוסן, או כעל משהו שאין לו גבול. וכאן התורה מלמדת שתאווה, שהוא כוח האסתטי, הכוח ליהנות, הוא כוח שאדם יכול לקבל כל אשר תאווה נפשו, אם הוא יודע ללמוד סוד, שכנראה קשה לבני אדם ללמוד אותו. אבל זה אפשרי. כל אשר תאווה נפשך, אישיות חושנית, אישיות שיודעת ליהנות מן העולם הזה, יחד עם זה שהיא יודעת לחלוק את לחמה עם אחרים, יחד עם זה שהיא יודעת להישמע לצו, יחד עם זה שהיא יודעת את סוד העמידה לפני השם. עכשיו, אני אוסיף שבהקשר של ברכת המזון, הביטוי ארץ חמדה חוזר לחטא המרגלים. וכאן אני אעיר מאוד מאוד בקיצור, שיש גם קו שעובר מגן עדן לחטא המרגלים. וזה בגלל שמי שמעיין בפרשיות, שאנחנו עומדים לקרוא אותם בתורה בשבועות הקרובים, של מסע בני ישראל במדבר, רואה שחלק מהקשיים של המסע, בסופו של דבר בני ישראל לא מצליחים לבצע את המעבר, אבל זה קשיים שקשורים בתפריט ובאוכל. ובמילים מאוד פשוטות, אילו פירות האדם אוכל. אחרי בראשית ג', אחרי חטא גן העדן, חלק מהעונש של האדם היה שלילה של אכילת הפירות ממנו. מה נאמר לאדם בעונשו? ואכלת את עשב השדה. ומאז באמת מה אנחנו מגלים? חברה שאוכלת דגן, וכשקוראים את הרקע לחטא המרגלים, אנחנו רואים ששאלת התפריט או האוכל, האם אני אוכל פירות או לא, הוא חלק מרכזי, שכן, מצד אחד שמביאים להם את פירות הארץ, הם נורא, נורא נבהלים. מצד שני, מה עומד להם בראש, בזיכרון שלהם? אני קורא מפרק י' במדבר, זכרנו את הדגה אשר אוכל במצרים חינם, את הכישועים ואת הוותיכים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. ובלשון אחרת, זה הכל פירות האדמה. הרעיון הזה שהם הולכים לפגוש ארץ שאוכלים מפריה, ולסבוע מטובה, הוא מבהיל אותם מסיבה פשוטה. הסיבה היא שלא מדובר פה רק בדבר פיזי, אלא מדובר בצורות קיום. מדובר בסגנון חיים. ואכילת פירות האדמה היא מסמלת קיום שבו האדם לומד, וזה לא יקרה שזה מזוהה בעיקר עם מצרים, שבו האדם לומד בכוחות עצמו לפתח מערכות השקיה, הוא לומד בכוחות עצמו לפתח את התבואה, אפילו בזמן הרעב הענק שהיה בספר בראשית, בני אדם ידעו להתגבר על זה. אמנם עם קצת עזרה של חלומות ופתרונות, אבל בסופו של דבר, סיפור הרעב של יוסף מגלה על היכולת האנושית לספק את צרכיהם, ועל הכל שם דגן. ואילו הכניסה לארץ, שמסומלת עם אכילת פירות, שהיא זאת שמסמלת את ארץ ישראל, היא מסמלת פשוט צורת קיום אחרת. צורת קיום עם תלות במטר השמיים, צורת קיום של עמידה לפני השם, ובעוד שלבני ישראל הדבר הזה היה קשה, אפשר לומר שכשיהודי בברכת המזון מדי יום אומר ארץ, חמדה, טובה ורחבה, הוא אומר לעצמו שהוא לא רק אוכל מפירות הארץ, אלא הוא גם חומד אותה, הוא גם רוצה אותה, הוא לומד את סוד החמדה. סוד החמדה הוא לאכול לפני השם, ואז אפשר לחמוד. עכשיו אני בחרתי בנושא הזה, שיש עוד הרבה מה לומר עליו, מסיבה פשוטה. אבא, שיאריך ימים, הוא רב פעלים, ואני מניח שחלק קטן מהדברים מדובר היום. ואני רוצה להתייחס לדבר אחד, שבעיניי היא החלטה ששינתה את כל מסלול חייו, ושל אולי כל מי שנוכח פה בחדר. וזו החלטה לעלות ארצה. כשהעלייה שלו שייכת לדור, זה לא רק הוא, ואני חושב שבתור אחד מתלמידי החכמים המובהקים שבדור, לעלייה שלו הייתה השפעה מעבר להחלטה הפרטית שלו. זאת עלייה מופלאה שהיא קצת יוצאת דופן בהיסטוריה היהודית. רוב העליות לארץ היו עליות מצוקה. תיארתי קודם בקצרה, גם דור המדבר לא ממש רצה להיכנס לארץ. הם החליטו שאולי כדאי להישאר במצרים. שיבת ציון, הממזירים באו לפה. בבבל, שהיה מצב כלכלי, נשארו שם. וזה ממשיך לדורות. מצוקה דחפה יהודים מחוץ לגלות, כמעט הכריחו אותם בעל כורחם לבוא לפה. ויש עלייה אחת, ואולי נוספות, לא רוצה לגרוע מחלקו של אף אחד, שהיא עלייה שאני רואה בה קיום של ארץ חמדה. אנשים שחמדו את הארץ לא כי היה להם רע בגולה, ולא כי לא היה להם שם משרה טובה או פרנסה טובה, והם לא חוו שם אנטישמיות. וזו עליית ארצות הרווחה, אחרי מלחמת ששת הימים, שנסע על גליו אנשים שעזבו, כאמור, ארצות רווחה, סוג של מצרים מודרנית, בלי החולאים שלה, אבל זה לפעם אחרת, ב-4th of July, אפשר לדבר על אם אמריקה היא איזה מין מצרים היא, אבל עזבו אותה ובאו לפה בגלל שהם אוהבים את הארץ, בגלל שהם חומדים אותה, בגלל שהם, בניגוד למרגלים שמעשו בארץ, הם חומדים אותה, הם מתקנים את חטאם. אבל הם גם ידעו רמב״ם בפרק בהלכה, בלכות לא תחמוד. שכן, הרמב״ם בכל גזלה ועבדה, בפרק א', הלכה ת', כשהרמב״ם פורס בפנינו את איסור לא תחמוד, הרמב״ם כותב כך, כל החומד עבדו, עמתו, ביתו וחיליו של חברו, כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו. ותראו איך אדם חומד משהו, והכביד עליו ברעים, והפציר בו עד שלקחו ממנו. זה לא בן אדם שחומד, זה בן אדם שפועל באופן אקטיבי, אובססיבי כמעט למען הדבר הזה, אז אומר הרמב״ם כך, אינו עובר בלב זה עד שיקח החפץ שחמד, כעניין שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך. חימוד שיש בו מעשה. והעלייה הזאת, ואבא ואמא שלי גם פה, כחלק ממנה, זאת עלייה שלא הסתפקה בצפצוף הזרזיר, לשבת באמריקה, במקום נוח, ולומר, מדי יום ארץ חמדה טובה. אלה אנשים שפעלו ללא לאות, והבינו שלא מקיימים חמדה עד שהיא לא נעשית הלכה למעשה, עד שלא לוקחים את החפץ, עד שלא באים לפה. ולמי שלא היה פה לפני 41 שנה, כמו שאני הייתי, פעם ראשונה הייתי פה לפני 43 שנה, באמת לא היה פה שום דבר. היה רב אחד שקראו לו הרב עמיטל, עם חזון גדול, עם ענן שקשור על ההר, והוא רתם לחלום הזה את אבא, ופה יחד הם לקחו את אותו חלום שהם חמדו אותו והפכו אותו למציאות. שלגבי אבא עצמו, לא מדובר בהחלטה רק של גיל אמצע החיים. כבר משחר ילדותו, הוא סיפר לנו שכבר בגיל 11, הוא חלם ללמד תורה בארץ ישראל. אשריו שהוא זכה להגשים את החלום שלו. תודה רבה.
אנו מודים לרב מאיר ליכטנשטיין על שיעורו.